אתה יודע כמה זה. אנחנו רוצים להתחיל היום פסקה חדשה, ויחד איתה להתחיל סוגיה חדשה. עד עכשיו, בזמן הזה, בזמן קיץ, וגם קצת עוד לפני כן, עסקנו בפסקאות שונות שעוסקות בסוגיית הכפירה. היה ראוי אולי אפילו לערוך איזו מערכה כללית מקובצת מתוך כל הפסקאות. אבל זו לא הפעם האחרונה שאנחנו לומדים אורות. בינתיים נלמד את הפסקאות כפי שהן. מכל מקום, מפסקה מנחת מתחילה סוגיה שעוסקת בהתחדשות התורה. חזרנו פה לארץ ישראל, עם ישראל מתעורר לתחייה, יחד איתו מתחדשת הארת התורה. סיימנו בפסקאות מ"ו ומ"ז ועוד קודם לכן, בהבנה שתהליכים שונים קורים בתוכנו כהכנה לגודל האלוהי שאמור להיגלות אלינו ולהיקבע בתוכנו, ומתוך כך אנחנו פונים אל הפסקאות הבאות שעוסקות בהתחדשות התורה, בתחיית התורה, תחיית הקודש. בתוך הפירוש של רבינו ל-48 מעלות של קניין תורה, אומר הרב צבי יהודה שהואיל ותורה שבעל פה היא חיי עולם הנטועים בתוכנו. תורה שבעל פה היא מצד אחד מסורה לנו ממעמד הר סיני, אבל היא מופיעה באומה לפי מצב רוחה. לכן זו נפקמינה גדולה באיזה מצב נמצאת האומה. המצב הבריא של האומה, בזמן שבית המקדש היה קיים, בית ראשון, קצת מזה עוד נותר בבית שני, אבל בייחוד בבית ראשון, המצב הבריא של האומה הוא כשיש בתוכנו נביאים, כשהתורה מופיעה דרך הצינור של הנבואה, כמו שאומר לנו הרמב״ם שכל נביא היה גם ראש בית דין, גם למדו את דברי הנבואה. אבל כשהתורה הופיעה דרך הצינור של הנבואה, זו הייתה התורה שבעל פה במלוא בריאותה. עיקר עניינה של הנבואה הוא בהשראה שבאה מלמעלה למטה. כשאנחנו לומדים סוגיה, אנחנו ניגשים אל התורה בשכלנו. שכל הוא כמו מקל הליכה של עיוור. אדם עיוור, אין לו עיניים להתבונן במציאות. הוא מתחיל למשש אותה קצת. הוא מסוגל ללכת קצת דרך המקל. יש הרבה ניסוי ותהייה. לוקח את המקל, מקיש בו קצת בצד ימין, רואה כנראה שמדרכה, הולך וכו'. אבל כל זה, זה מקל הליכה של עיוור. המצב הבריא הוא שאדם פוקח את העיניים ורואה מהי המציאות שלפניו, מסוגל לערוך מערכה ולומר, הדרך הכי טובה ללכת לשם דרך הפרדסים, דרך הכבישים וכו'. זה משל. הנמשל, אנחנו ניגשים אל התורה. התורה זה חיי עולם. התורה זה מרחב. אינסופי, שבו מתגלה אלינו דבר השם שמגיע אלינו מן השמיים. אנחנו מגששים את דרכנו בסוגיות, בשכל. שואלים, מקשים, מתרצים. עיקר מה שחסר לנו בשכל, שאנחנו לא שייכים אל הסוף. אנחנו לא שייכים אל הרוממות. אנחנו מנסים לטפס אליה דרך ההבנות שלנו. כשאדם מנסה להכיר מציאות דרך חוש המישוש, אז מראש הוא לחוד, הוא כבול למידת היכולת שלו למשש. לא יכול לראות את כל המציאות בבת אחת. הוא חייב להתחיל לצבור פיסות מידע, קטעיות, קטעים קטעים, דרך חוש המישוש שלו. התחלה הוא משקע, יש את המשל הזה, סיפור על ההודים, נכון? יש שישה הודים שממששים פיל. מכירים את זה? ידוע. אחד אומר זה מברשת, הוא אוחז בזנב, אחד אומר, כל אחד עמוד, אוחז ברגל, אחד בחלק, לא יודע מה הוא אומר. כל אחד אומר משהו. רק אם כל ההודים יושבים ביחד, אומרים, תשמעו, אנחנו כולנו מיששנו אותו דבר. אני מיששתי, יש לי הרגש שזה מברשת, אתה עמוד, אתה, סימא, זה פיל. אבל אם היו פוקחים עיניים, אז היו רואים מה נמצאים לפני. כשאנחנו לומדים סוגיה בשכל, בין סוגיה בעיון, בין מנסים ללמוד סוגיה באמונה, אנחנו נפגשים עם מושג כללי, ואנחנו מנסים לבנות אותו, מנסים לבנות יחס דרך פיסות המידע. אז כל הסוגיה שאנחנו לומדים על דין בישול בשבת, נגיד, זה קטע קטן מתוך הבנה. מה זה מלאכת שבת? ומה זה שבת בכלל? ומה זה שבת בתוך ששת ימי בראשית? ומה זה שבת בתוך התורה? אנחנו, יש לנו איזה פיסת מידע קטנה. בסופו של דבר, ההלכה בהלכות שבת תעשו כשמעת הליבד הלכתה, מכיוון שזה האופן איך שהגודל של דבר השם המגיע אלינו מן השמיים בעניין השבת מופיע ביחד לחוויה הקונקרטית הזאת של בישול לגבישול. בישול אחרי בישול. יש בישול אחרי בישול, אין בישול אחרי בישול. אנחנו מנסים לפלס את דרכנו דרך איזה חוש המישוש הקטן. זה השכל שיש לה. אבל בזמן שהייתה נבואה, ודבר השם אלינו הגיע מן השמיים, גם נביא, כמו שרש"י מסביר, שנבואה נקראת משס דברי קבלה, כי בניגוד לנבואת משה, הנביא פוגש את דבר השם דרך כלי הקיבול שלו. אז זה שייך אל הנביא. אבל מה שייך אל הנביא? מה שמגיע אל הנביא זה לא דבר שנוגע רק אליו. זו התבוננות כלל כללית על המציאות, עומר כללי שממנו נפסקת ההלכה, לא משנה עכשיו אם זה ההלכה, לא נכנס פה שיטת הרמב״ם וריאל, אבל כלומר ממנו נבנה מבט ביחס על המציאות, מה צריך לעשות במציאות מתוך נבואה, זה משהו אחר לחלוטין. אז היחס בינינו לבין חיי עולם הנטועים בתוכנו שהופיעו בזמן הנבואה, זה, אני מביא לזה כמשל, כמו אדם עיוור לעומת אדם שפוקח עיניו. אבל הנבואה, ככה זינן במהלך ההיסטוריה שלנו, שהנבואה תלויה בהופעת המלכות, בהופעת הבריאות. האמת היא שבריאות החיים של עם ישראל היא כשאנחנו שייכים במידת מה לנבואה. שהחיים שלנו הם מציאות שבא כל הזמן במגע עם זרמים שבאים אלינו מלמעלה. אנחנו היום, לא יודע מה איתכם, אבל לפחות בניגלה, אנחנו לא חווים זרמים כאלה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. לפעמים קוראים פסקאות ברב, מציצים בשבת קודש, מציצים באורות הקודש, לא יודע במה, רואים שהרב מתאר זרמים שבאים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, ומימין לשמאל ומשמאל לימין, ומהכלל לפרט ומפרט לכלל. לא יודע אם מחברים אליי את הבטריה, לא, היום מרגישים שהוא זרמים, קצת עצבנות אולי, אבל לא משהו כל כך גדול. זה בגלל שמה אנחנו קולטים ממה שקיים אצלנו באמת? קצת, קצת אנחנו קולטים. המציאות האמיתית של עם ישראל, כדי שהיא תופיע, היא לא תלויה במעמדו של הפרט, קודם כל תלויה במעמדו של הכלל. אנחנו צריכים להבין שכשהעם ישראל חוזר לתחייה, אז מתחדשת כל הופעת התורה. כי יש הבדל עצום אם התורה מופיעה אלינו דרך נבואה, שייכות לנבואה, או שהתורה מופיעה אלינו דרך הכלים הקטנטנים שלנו, של השכל, של היכול שלנו להתנתק מעל המציאות של עכשיו ולעסוק בדברים אחרים. כן, אומר רבינו פה, אנשי כנסת הגדולה, תחילת התנאים, אני מקריא משהו שאין לפניכם, אני אקריא לאט, רק איזה משפט אחד אני רוצה בתוך דברי הרב צבי יהודה פה. אנשי כנסת הגדולה הם המעבר בין הנבואה לבין המדרגה למטה הימנה. הנביאים שייכים למצב הבריאותי של כלל ישראל, כאשר ישנה מלכות בישראל. עם הפסקת המלוכה נפסקה גם הנבואה. ברוך השם, עכשיו קמנו ונתעודד, מתחדשת מלכות בישראל, וצריכה להופיע גם התחדשות אור התורה בישראל. אז לסוגיה הזאת אנחנו עכשיו הולכים להיכנס. כי כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, וכוחות החיים מתחילים להתעורר, וכוחות החיים יוצרים איזה שיח, איזה שיח בין האדם לבין המציאות, הוא מתעניין במציאות, אכפת לי. אם אני גר בפוילין באיזה חושה, הוא לא מתעניין במציאות. ואם אני כבר מתעניין במציאות, זה רק צרות, אבל במציאות של ארץ ישראל אני מתעניין. יש איזה שיח ושיג. וכמה זה חשוב, כמו שהיום קצת למדנו בשיחות הרב צבי יהודה, כמה זה חשוב להבין שהמפגש עם הקודש הוא לא מפגש עניינו רק להוסיף לנו ידיעות. מפגש עניינו להצניח את כל החיים. אדם צריך לגשת אל הלימוד עם כל החיים, ועל מנת שכל החיים יתברכו. אז החידוש הזה הגדול שאנחנו מצפים אליו בתורה הוא הנושא של הפסקאות שלפנינו, ובייחוד ההבנה של מה זו תורה שבעל פה. זה הסוגיה שאנחנו צריכים לברר אצלנו בסוגיות. בואו נתחיל ללמוד את הסוגיה שלנו, נראה מה אנחנו מבינים. בראש הפסקה מופיעה גמרא במסכת ברכות דף נ"ט עמוד א', מי שחרב בית המקדש לא נראית רקיעה בטהרתה, שנאמר אלביש שמיים חדרות ושק אסים כסותה. אם כן, הארת התורה מן השמיים של זמן הגלות מעולפת היא הכדרות והשק המחסה. בעת קרבת הקץ יבוא רוח המטהר את השמיים מכדרותם, המסיר את השק המחסה עליהם, ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. בצדיקים דורשי השם בעוזו מוסיפים אורה ושמחה ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש ושמיים בטהרתם ייראו, וידעו כל באי עולם כי מן השמיים דיבר השם לבית ישראל ולבית יעקב הגוי כולו. ויש פה מושג שעליו מסובה כל הפסקה, תורה מן השמיים. תורה מן השמיים זה לא רק ציון מה המקור במובן של מהיכן קיבלנו את התורה, שהתורה לא המציאו את הבני אדם אלא היא ניתנה לנו מן השמיים, אלא זה מדבר על מדרגת התורה, איכות התורה. תורה מן השמיים היא שייכת למצב שבו הרקיע נראה בטהרתו. מה זה רקיע נראה בטהרתו? בפשט הכוונה היא שמיים תחולים, הנה כמו השמיים הללו, שמיים שאין בהם עננים. טהרות, טהרתו זה כמו ביטוי טהורו של המזבח, הכוונה עצם הדבר, בניגוד לדבר שמופיע עם סיגים, שיש משהו שמחסה, מערפל, שאנחנו לא מסוגלים לדעת מה הוא באמת. שדבר מופיע בטהרתו אפשר לפגוש אותו בלי לבושים. רקיע בטהרתו פירושו רקיע בלי לבושים. חז"ל מביאים מחלוקת בגמרא בברכות, אפשר לפתוח בדף נ"ט, זה יש פה הבדל בין זאת אומרת, בכל מקרה זה פרק ת' פסקה קוסמך. שם מופיעה מחלוקת. בגמרא כתוב כך, אמר רבי יהושע בן לוי, אני רוצה קצת ללמוד על המושג רקיע בטהרתו. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה רקיע בטהרתה אומר ברוך עושה בראשית. אי מתי? ומתי רואים רקיע בטהרתו? אמר רביי, כי אתי מתרקו לליליה, בלילה יורד גשם, יש המון עננים, ובצפרה אתי איסטנה. איסטנה זה רוח צפונית כזאת שהיא רוח מאוד מאוד נוחה, ומגליה להו לשמיה. ואז אתה רואה שהעננים מתפזרים ורואים את הרקיע התחלחל אחרי שיורד הגשם. ופליגה דרפרם בר פפא אמר רב חיסדא, ואמר רפרם בר פפא אמר רב חיסדא, מיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר אלביש בישעיה נון, אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם. בפסוק הזה בישעיה מופיעים שתי עובדות חשובות. אחד, שלא נראית רקיע בטהרתו, כיוון שהרקיע נראה רק דרך לבושים. שתיים, שהלבושים הללו זה לבושים אפלים, קודרים, שלא מצליחים להביע את האור. גם הכדרות היא כנגד האור. והשק, שק זה לבוש של אבלים, נכון? יש הבדל בין שק לבין בגד. הבגד הוא תפור לפי מהמידות, לפי הצביון של הגוף. נכון? יש פה שרבול כזה, צווארון, עוד. שק זה לבוש, אבל לבוש מאוד גולמי. הוא לא מצליח להביע דרכו את הציור, את הצורה של מי שמתלבש. כלומר, הלבוש שהשמיים, שהרקיע מתלבש בו, זה לבוש שלא מצליח לבטא את האור, ולא מצליח לבטא את הצורה, את החיתוב, את הפרטים. כלפי מה הדברים אמורים? בפסקה שלנו רואים שיש פה שתי מדרגות בהופעת התורה, בהופעת המקור השמימי של התורה. יש מצב שבו כל התורה, מזמן שנחרב בית המקדש, אנחנו יודעים מה קורה מזמן שנחרב בית המקדש, אין נבואה, אומר רבינו, אין נבואה, אין רוח הקודש, אין את ההשראה הזו שבאה מלמעלה. אנחנו לומדים תורה, אבל אנחנו לא מסוגלים לפגוש בתורה לא את האור הגדול ולא את הצורה של תורה. הלבוש שהתורה מתלבשת עינינו, לבוש מאוד מאוד קודר, לבוש של אבלות, סק. רק צדיקים כאלה מיוחדים, שהם אפילו בזמן הגלות הם הסתגלו לתורה של מעלה, שהצליחה לבקוע את הכדרות והסק. זה כנראה בעלי הנסתר. אנחנו תרף נראה, תרף במהלך הלימוד שלנו, נראה שזה כנראה שייך לצד הפנימי של התורה. רק צדיקים הצליחו. התורה חוזרת ללומדיה. עם ישראל חוזר לארצו, ולאט לאט מתחילים לחפר על המציאות הגדועה, המיוחדת הזו, הגרועה הזו, שחורבן בית המקדש, ומתחיל הרקיע לראות בטהרתו. ואז כולם בטוחים שזה כבר לא תורה. זה לא אותה תורה. אנחנו יודעים איך תורה מופיעה. תורה מופיעה דרך, איך כותבים ספרים בתורה. מי שרוצה לכתוב ספר תורה רציני, ספר בתורה. עם אותיות רש"י, מרוסקות, שבורות, שאפשר לקרוא. נכון? זה לימוד תורה ישיבתי. לכתוב תורה. סתם, אני אתן זה בתור משל, כן? סתם, אתן זה בתור דוגמה. זה תורה. לכתוב בדפוס רש"י, מה שנקרא דפוס רש"י, שזה לא קשור בכלל לרש"י, כן? אבל דפוס רש"י, כן? טוב, בדפוס רש"י, כזה שובר את העיניים. וזהו, דרך זה תפגוש תורה. מה שפה מופיעים דברים ששייכים את עומק המציאות ואת עומק העולם, זה נראה בכלל לא תורה. ואז יש תחושה שאיבדנו את התורה. אני רק אומר באופן כלולי, מה מופיע פה בפסקה? איבדנו את התורה. כי באמת עכשיו מופיע הערת תורה אחרת. עכשיו מופיע תורה מן השמיים. יש איזו מוכנות בעם, אצל לומדי התורה, לפגוש הערות עליונות. כאלה שאומנם מלבישות את התורה, מלבישות את התורה, אבל בלבושים כאלה שמופיעים את האור, מופיעים את הצורה, את חיתוב האיברים, את החיתוב הפרטים. ואז יש תפקיד גדול לצדיקים, ללמד את העם שזאת תורה, זו התחדשות תורה, התחדשות לימוד תורה, התחדשות רוח תורה שבעל פה. זה פחות או יותר באופן כלולי מה שכתוב בפסקה. אבל כדי להבין את זה יותר, אנחנו צריכים להיכנס פנימה קצת למושג רקיע בטהרתו. אז יש על זה כמה מקורות שאני רוצה ללמוד. אני מוכן להגיד לכם עכשיו את המקורות, ואנחנו נלמד את העניה, כי גם ככה אין צילומים. מקווה שעד שבוע הבא יתקנו את המכונת צילום. בכל מקום, יש שלוש מקורות שאני רוצה ללמוד ביחס לזה, אני אומר לכם אותם עכשיו. הראשון זה העניה, זה עניה ברכות, פרק שהיא פסקה קוף סמך. אורות הקודש ג' עמוד קוף פייטץ, ופנקסי ראייה ג', וזה פנקסי ראייה ג', יצא חדש לפני כמה זמן, מאוד חשוב, באמת דברים חשובים, יש פה המון בניסטר, לא מבינים, גם מה שלא בניסטר מאוד חשוב. פה מתוך עמוד יוטט הרב מסביר את מאמר הגמרא, בואו נראה מה כתוב בעניה. קודם כל הרב פונה להסביר את דברי רבי יהושע בן לוי. בדעת רבי יהושע בן לוי, גם היום יש מצב שרואה רקיע בטהרתו. המחזה מרהיב העין, המגדיל את ההרגשות הקדושות שבלב, של הסקירה במבט עין על פני מרחב אין קץ, שנראה לאדם בעת שהרקיע היא בטהרתה. כשרואים את הרקיע בלי עננים בכלל, ולא רק בלי עננים, אלא תחלחל כזה. אתם יודעים שתחלת זה צבע שהוא תולדה של עומק. כמו שפעם למדנו, לא זוכר מתי אמרתי. שבת שיעור, נכון? כן, בדיוק. שצבע תחלחל זה צבע של עומק. כשמתבוננים במים, מים, כשאתה מדבר על טיפת עולם, שום תחול, שקוף. אתה רואה עומק של מים, אתה רואה כחול. לכן בשמיים, כידוע בשמיים אין כחול. זה צבע של עומק. כשרואים את התחלחל של הרקיע, נפגשים עם משהו שמסגב את הנפש. בגלל, אנחנו היום חיים בכלל, היום זה קטסטרופה. אנחנו חיים במציאות. אדם רק פונה, מתבונן, לא רק נדבר בחברון, תל אביב, חיפה, גבעתיים, ירושלים, אדם רואה, רק מתבונן על המציאות, מסית את המבט אל עבר הרחוב. כמה פרטים הוא רואה? כמה פרטים יש לפניו? מאות פרטים. עכשיו, כל פרט תופס איזה סנטימטר במבט שלו. אז מה חסר לאדם כשהוא מתבונן במציאות? חסר את התחושה של הגודל, של המרחב. התמונה שאני רואה היא מורכבת מהמון המון קוביות קטנות. עכשיו, הרב אומר לנו כלל מאוד מאוד חשוב, שההתבוננות שלנו במציאות, הרשבים שאנחנו קולטים בעין, זה גם משפיע על המרחב שהנפש שלנו יכולה לשוטט. אם כשאני רואה מציאות, אני רואה מציאות שמורכבת מהמון המון המון קפצים קטנים, אז גם אני מתרגל, גם הנפש שלי מתרגלת לתפיסה של המון המון דעות קוביות כאלה. המון קוביות, כל מושג וחמש מילים. עולם המושגים שמורכב מהמון המון נקודות. אתם הולכים בשומרון קצת? אני שהיום זה רק בשומרון, לא יודע, בקולה, לא יודע מי. היום יש הרבה טיולים בגולה, הרבה צימרים גם כבר. תקחו בשומרון. אתה רואה? פשוט אתה רואה את הקו של ההרים עם השמיים, אתה רואה, אתה מתבונן במציאות, יש לך שני פריטים, הר ושמיים, וזה ענק. אתם מבינים, יש איזו השפעה, אני לא מדבר סתם, יש השפעה גדולה מאוד על המרחב שאדם רגיל לחיות בו. כשאני מתבונן בחוץ, אני פוגש גודל, רוחב, אז אני מתרגל למושגים כאלה, גם ברוחניות. ואני מגיע עוד לפני הפסקה. הנביאים היו משוטטים בהרים. היום, עירוני, מאוד קשה להיות נביא. כי כשאתה עירוני, כל מושג הוא מושג שאני קורא לו מושג קובייתי. ודעו לכם שגם באמונה זה מאוד משפיע. כי אדם לומד על ארץ ישראל. כמה למד ברב קוק על ארץ ישראל? המון. מה יש לך להגיד על ארץ ישראל? ארץ ישראל. אלא כי היא חיצוני לאומה. מה יש עוד להעריך, כן? אתה לא מבין מה הרב כל כך מדבר. עכשיו, זה לא שהרב, את מה שאני אומר בחמש מילים, הרב, מה לעשות, היה צריך לומר את זה בחמש דפים. כן? זה לא כך. אתה מבין, יש עומק אדיר מאחורי כל נקודה. אלא, למה זה קורה לנו? זה קורה לנו בגלל שאנחנו נמצאים בעולם מושגים ורשמים שהוא מורכב מהמון המון פריטים קטנים. עכשיו, כשאני מתבונן במציאות, פותח את החלון, או אצא לרחוב, אני רואה, זה תמרור. הכביש, ריבונו שלנו, כביש, הוא מחולק למסלולים. פק, 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 זה למינה, זה שמאלה באמצע יש. ויש פה עשבים, ויש פה המון המון דברים. אז, גם עולם המושגים שלי הוא כזה. וזה מה שמלמד פה הרב. שהחיזיון, לראות רקיע בתארתו, לראות את החלחל העמוק הזה. אם, הרי מה קורה אחרי, תכף הרי להסביר את זה מבחר רוחנית, אבל קודם כל בואו ניקח את המחזה, איך שהוא. הירד גשם כל הלילה, עכשיו מפציע השמש ואין אביב. אתה רואה את התחלחל העמוק הזה, עם הריח של הגשם. אתם מכירים את הריח הזה של הגשם? כן? זה ריח של עומק. זה ריח של עומק. אתה... נכון? קרה לכם פעם? כן? אתם מכניסים את זה לאוויר, אתה מרגיש משהו. אני עושה פה, מרגיש שום דבר. שום דבר, לא מרגיש. אין לזה ריח. אתה מבין? אבל כשאתה, זה ריח, מה שקרה, ריח משקר. נכון? תדביקו את שתיהם, את הריח הזה, ואת התחלחל העמוק. תבינו מה זה עושה לנפש. עכשיו, כשאנחנו לומדים אמונה, אנחנו לאט לאט, זה לוקח הרבה זמן. לוקח הרבה זמן. אבל לאט לאט מתרגלים למושגים של מרחב. יש שתי מערכות מושגים. יש מושגים שאני קורא להם, שהרב קורא להם מושגים, משתמש בזה מקום, מושגים אנליטיים, הכנה, אני קורא לזה מושג מצמצם. כלומר, זה מושג שבא לדייק את ההבנה. זה כך ולא אחרת. גמרנו, אתה עומד את המושג הזה, אין לך ימינה, אין לך שמאלה. זה כך. הרבה פעמים בעיון אנחנו צריכים להגיע למושגים כאלה. אז תגיד לי, מה זה מוחק? זה כך או כך? זה גם כך וגם, לא משנה, אבל כך, משהו. Okay? אבל באמונה אנחנו משתמשים במושגים פותחים. לא מושגים מקבצים, לא מושגים מצמצים, מושגים פותחים. לפעמים אדם שלומד ולא מתרגל לזה, הוא משתגע מהרב. משתגע. כי הרב אומר, ולא אומר, אומר מושגים פותחים. כשאני קורא ברב על האצילות הנשמתית, אני יודע שכשהרב עוד משתמש במילה אצילות, הוא לא בא לומר לי, כך, תדייק על הנקודה, על הפינצטה. לא. המושג זה מושג מדויק, זה לא מושג לא מדויק, אבל זה מושג של עולם. יש הבדל במושגים מצמצמים, זה מושגים פותחים. זה מושגים שמפגישים אותך עם מרחב. פתאום אתה, כן? תראו לכם אדם שהולך באיזה מסלול מזה, ואת מגיע להר, כל הזמן הוא רואה מפניו רק את הצעדים שלפניו. ואז הוא מגיע להר, אז פתאום נפרס לפניו כל העמק, עומק אדיר, עם ההרים, הוא פוגש פתאום מרחב עצום. זה ככה באמת. אני צריך להתרגל. זה מאוד מאוד לא פשוט. עכשיו, זה מאוד מסוכן. כי אתה עלול, אם יש לך מושגים פותחים, אתה עלול להשתמש במושגים שלא אומרים כלום. זה היה הכל בערך. בערך! כמו שבאם הסבירו לי, אמרתי לכם עכשיו, הסבירו לי, יש מושג כזה שנקרא ועידה בין דתית. מפגש ארכיבישוף נוצרי, שייך מוסלמי ורב ראשי. למה הרב הולך לשם? כמובן, כי הוא הולך להציל, שלא תהיה אנטישמית. אני לא מדבר על הרב שהולך שם, אני רק אומר מה הרעיון של דוד. הרי אין חילוקי דעות חריפים כמו בין דתות. כי אם אני חולק על ארץ ישראל, חולק על משהו שם. אם אני חולק, אם האמונה שלי אחרת, כל תפיסת העולם שלי אחרת, אני חושב שהנצרות זה האויב הכי גדול. אז למה אפשר לעשות ועידה בין דתית? תשובה. מה שעומד ביסוד הוועידה הזו זה, הרי כולנו מדברים על אלוהים. אף אחד מאיתנו לא מבין מה הוא מדבר באמת. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לא יודעים, זה להגיד לכולם, פיס, פיס. בוא נעשה שלום. זה מה ש... זה מאוד מסוכן לבנות מערכת מושגים שהיא לא אומרת כלום. אין יראת השם מחוכמה. אמונה זה אומר המון. כל מושג יש את השיבוץ שלו. מי שלומד הרבה כתבי הרב, רואה לאט לאט איך שנוצר לו מילון. הרב משתמש במושגים מדויקים, מדויקים, אפילו שלך נראה שרב מחבר פה שמונה מושגים של שירה נפלא, זה מדויק. ממש, אתה רואה את זה. ממש מדויק. איזה מילה. אבל זה מושגים שמה שעומד מאחריהם זה עולם. זה הרקיע בתארתו, זה התחלחל הזה. אז הרב אומר, המחזה מריב העין, יש לו תפקיד. להגדיל את ההרגשות הקדושות שבלב, כי רואים בסקירה במבט עין על פני מרחב אין קץ. זה מביא את המבית לדעות יקרות ורעיוני קודש. וכאן התפקיד של טיולי בין הזמן. אתה תיפגש עם המרחב. כן, ראוי לברך ברוך עושה בראשית, כפי הראוי להקבלה של ההרגישים הנעלים המביאים את האדם לקרבת אלוקים. כי אם אדם מרגיש התנסות, מיד צריך להסמיך לזה ברכה. אומנם ההסתכלות במרחבי אין קץ תביא את האדם למצב נפשי גבוה ונישא, אבל רק בתנאי שישלים את חוק מוסרו במידות, בדעות ובמעשים, על פי המובן הפשוט שמרכזו הפרטי. אין לאדם מה לרוץ להתפגש עם מרחבי אין קץ, כבר מרחבי אין קץ באמונה, מושגים, פנימים אדירים, אם את העולם הפשוט, המרוכז, שמרכיב את עולמו שלו, הוא לא בנה. יש שלבים בלימוד אמונה. קודם כל, אדם צריך להרכיב את עולמו מהמושגים הפשוטים, הבהירים, הנוגעים לעולמו של עכשיו, לעולם בניין המידות והחיים שלו, לפני שהוא מכניס את כל העולם הזה לתוך עולם של מרחבים פנימיים, שבו הקצב הוא אחר, ההיגיון הוא אחר, ההשתייכות היא אחרת. זה צריך לבוא בשלבים. ובערך העולם הכללי, כלומר, אנחנו מדברים מה עובר האדם, אנחנו צריכים לתת לזה דימוי ממה מתרחש בעולם, מבחינה מטאורולוגית. בערך העולם הכללי, מתי נראה הרקיע בתרתו? כלומר, מתי ראוי לאדם להיפגש עם מרחב כזה של עומק ושל אינסופיות ושל גודל? רק כי אתה מתרקול לליליה. ליליה, לילה, זה זמן ההתבודדות הפרטית. והמטר, כמונה, העבודה שמצמיחה, שמאבדת את האדמה ומצמיחה מן האדם, קודם כל צריך לסכל את כל המידות הרעות, אחרי זה להיפגש עם מוסר והבנות כאלה שיצמיחו בו את הגידולים הטובים. ובעת הראויה להתייחדות בהתבודדות הפנימית והפרטית שהיא הלילה, קיבל את התועלת הרצויה. ואז מגיע הצפרה. מה התפקיד של הצפרה? העת הרצויה להתחברות אל העולם החיצוני הגדול והרחב. ואז עתי איסטנה. מה זה איסטנה? רוח צפונית שאינה מגופפת. הרוח הבא ממקום שאין שם מצר וגבול, מחיצה וקצר. כי הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא שהעולם מוקף משלוש רוחות, וצד צפון הוא לא מוקף, ואז משם הגיע רוח. טוב, חז"ל מסבירים בכמה מקומות, בספרים פנימיים, שהכוונה היא שבכל מקום שאנחנו פונים, אנחנו פוגשים במציאות מיצר וגבול, כי ככה דברים מופיעים אליהם, דברים מדויקים, מוגבלים. אבל יש צד בעולם שהוא נושק, שהוא מפגיש אותנו עם זה שכל זה בא לבטא משהו הרבה יותר, משהו בלתי גבולי, משהו עליון יותר, רחב יותר, פנימי יותר. זה נקרא צד צפון. מיד תשאלו, אז למה כתוב מצפון תיפתח הרעה? בדיוק. בדיוק משם תיפתח הרעה. כי אם אנחנו היינו עבדים מחודנים למיצר ולגבול, ולא היה לנו לא שאיפות ולא תביעות ולא רצונות לפגוש משהו מעבר, לא היה לנו גם יצר הרע. היצר, מה זה? מצפון תיפתח הרע, מבבל, נכון? המקום ששם בלה לשם שפת כל העולם, מהבלבול. מאיפה הוא מגיע הבלבול? הבלבול מגיע בדיוק מהמקום שבו לכאורה הכל מדויק, הכל מונחה, הכל מתוכנת, אבל לא. אבל לא, אנחנו מבינים שכל זה עניינו להופיע משהו יותר עליון, שאותו אנחנו לא יודעים. אז יש באדם איזו תאווה, איזה צורך, איזה רצון לספק יצר שכל המצוות המוגבלת לא מספק. משם מופיע הרע, בדיוק מהצפון הזה. טוב. אבל משם גם באה איסטנה. חז"ל אומרים, שמעתה באיה צילותה כיומא דאיסטנה. אתם מכירים את ה... כן? אתם מכירים את הגמרא הזאת? שמעתה, אתה רוצה ללמוד סוגיה בעיון, אתה צריך נחת. כמו יום שבו נושבת רוח צפונית. רוח צפונית זה רוח מאוד נעימה. היא לא מייבשת, היא לא מחממת, היא לא מקררת. היא, איך אומרים? נחת רוח. נחת רוח. צריך ללמוד שמעת הבא הצילות. אתה רוצה ללמוד סוגיה בעיון, אתה צריך ללמוד אותה בנחת רוח. טוב, הרב מסביר מה שמסביר זה מוסר אביך, לא ניכנס לזה, זה מערכה ארוכה, אבל אומר הרב, בבוקר מגיע אליך הרוח הזאת שמביאה בכנפיה את הידיעה שמאחורי כל העולם המוגבל, הברור, עומד משהו הרבה יותר עליון, שהוא למעלה מן המילים, למעלה מן התבניות, למעלה מההסברות המדויקות, למעלה ממה אני עושה עכשיו ומה אני עושה מחר. משהו יותר עליון מנסה בו. הרוח הבא ממקום שם שהמצב הוא גבול, נחיצה וקצף. הוא מגלה אפה שמיה, מה הכוונה לגלות רקיע בתרתו? לחזות בנועם השם, בדעה רחבה מתנשאת על מעשה השם הגדול, לישא דעה. התרוממנו כבר בדעות, דרך העבודה המלנית שלנו, במוסר, במידות, אבל יש רוממות הדעה. רוממות הדעה זו דעה שמפגישה אותך עם עולם מושגים חדש, אחר, שהופך את כל מה שמופיע אצלנו בקצב ובגבול ובהבנה להיות ביטוי של משהו יותר פנימי, יותר עליון. יש להעריך בזה, אבל אנחנו נשתדל ללמוד את זה קצת ביחד עם הסוגיה שלנו. עכשיו אנחנו רק מתחילים. אבל כל זמן שלא קיבל האדם חלקו הפרטי במוסריות הפשוטות הבאות על ידי ההתעזות בתכונתו, בגבולו, במקומו וכבודיו החומרים והרוחניים. למשל, אדם נכנס בשיעור א' ומיד הוא שומע דברים לא ברורים. זה דברים שאינן להפגיש אותו עם מושגים יותר עליונים, אבל הוא לא בונה את הבסיס. הבסיס זה קודם כל להיות שייך להבנות הפשוטות, הבהירות, שמשיקות לעולמו, שמעוררות אותו, שמקדמות אותו, ככה בשיעור א', ב', ג', עד שבוע. סתם לב, כן? תכונה? שיעור. אחרי שאדם בנה את זה, עכשיו יש לו יכולת להיפגש עם עולם אחר. אבל דעו לכם, זה לא פשוט, צריך להתרגל, זה הגיון אחר. ושיח אחר. אומר הרב, אם לא קיבל האדם חלקו הפרטי במוסרויות הפשוטות, אז אותה הרחבה של הסקירה הרחבה למחווה מרומים, הוא עכשיו מיד לומד אורות הקודש, אורות האמונה, רב צדוק, זוהר, לא יודע בדיוק מה, לא תוסיף בו כוח דת ואורה של תורה ויראת השם. זה לא יועיל לו, כי אם תועיל להבותו, מה זה להבותו? לשבור אותו, כמו מידי רבות, שון שברון, זה ירסק אותו, הוא יתחיל לדבר דברים לא ברורים. מה הדבר היחיד שהוא יוכל לכתוב בסיכומים? זה פתגמי הרמייה. אלו כל מיני משפטים כאלה, חלולים ודלולים, משהו אווירי כזה. כן? למה? כי הוא נפגש עם היום עם הרכבת הזאת, בלי שהייתה לו הכנה. זה לא טוב. צריך מאוד, 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 מאוד. ואז הוא ניגש, למשל, שורים שהרב טאו ביום שיבה, אומרים, אני אומר, כבר מלאט. ריבונו שלה. לא, זה הכל ברור. שוב. סיפרתי לכם שפעם, הרבה שנים בהר המור, להרבה הרבה שנים. אז התחיל אלול, ואז ניגשו אליי בחורים משור א', אמרו לי, רוצים שנעשה איזה חבורה. אמרו, בסדר, מה אתם רוצים? אמרו לו, או קבצים או עולת ראייה. אמרתי, האם, אין היה למדנו זה, כבר למדנו זה, למדנו זה, למדנו, רק נשארנו קבצים על הטריל. צריך לדעת שלקפיצות יש לך מחירים מאוד קשה. צריך לדעת תמיד, אין יראת השם כחוכמה. יראת השם זה חוכמה. חוכמה מופיעה בצורה מסודרת, בצורה שיטתית, בצורה בהירה. נכון? זה סוג אחר של חוכמה שהיא בתוך הכלים, לחוכמה שהיא מעל הכלים. בסדר? צריך להתרגל לזה. אבל זה צריך להיות לאט. זה מה שהרב אומר פה. זה יועיל, לא רק שלא יוסיף בתורה אווירת שמיים. זה יועיל להוותו, לבלבל רעיוניו מגבוליהם המצומצמים. על כן, אין שייך לקבל לפי זה המצב תכונה נפשית על פי המסת נפש הרבת עין ובת הקרע מטרתה לצפות ממנה תוצאות לטובות מוסריות, אשר הוא עודנו לא הוכשר להיות מקבל דעה מהכרה רוממה כזאת. רבי יהושע בן לוי החליט על כל פנים במידה נהוגה ואפשרית ברוב אשר הוא לקבול למטבע ברכה. כלומר, אבל אומר רבי יהושע בן לוי, באמת רוב אנשים יכולים. ופליגה דרפרם בר פאפה דסביר עליך מיום שחרב את המקדש וניתן לכוח של היקר הרוחני והחוסן הלאומי של ישראל, שהוא גם כן תפאר את ישראל וגאון וזה, מאשר הם נכונים להשפיע את האור האלוהי בעולם בכל התנאים הנצחים לדעת אלוקים אמת, רק אז בכוח הכלל מתחזק את התכונה עד לזאת המידה של ההכרה האלוהית ומסוים גם כן אבן בוחן לפינה המוסרית להצטגלו לפני המרחב הגדול של צחרים המלאים. טוב, נראה איזה פעם הרבה הכוח. לא, סליחה, הרבה שנייה, גם אז. פעם הבאה, נלמד במירות, כן היה זה.